השם, לעסוק בכוח המדמה, דרך הסוגיה, דרך סוגיה בגמרא בשבת, נקראת סנדל המסומר, כמה נצליח להגיע אליה, אז אולי הקדמה, ככה אז תכף יביאו לכם דפים. אנחנו רוצים ככה יותר לנסות לנתח קצת את כוחות הנפש, ומתוכם בעזרת השם להכיר קצת את כוח המדמה, את הדמיון יותר, ואחר כך בעזרת השם נתבונן בו יותר. טוב, תכף יביאו לכם. כוחות נפש שונים יש בקומה הרוחנית של האדם. מקובל לחלק אותם לארבעה עיקרים, כמו הרב צבי יהודה מחלק, ארבעה כוחות לחלק את כוחות הנפש. כוח ראשון זה השכל, כוח שני זה הרגש, שלישי זה הרצון, והכוח הרביעי זה הדמיון. אפשר לראות במה שחילקו לכם. אז השכל הוא החשוב העיקרי שבכוחות, בראשונים קוראים לו מלך הכוחות, הוא המלך, הוא המעל, הוא ממנו צריך להתחיל, מפני שהוא צריך להיות המכוון, השולט, המארגן, זה שיודע לסדר את כל כוחות הנפש תחתיו. בסדר, הוא הבקרה. כל דבר שהנפש פוגשת, זה צריך להגיע גם אליו. והוא מייצר איזה ניתוח מאמת, יודע לברור, ומתוך כך לכוון. אז זה השכל, בסדר? מלך הכוחות אמרנו. הכוח השני זה הרגש, לסוגיו השונים. הרגש, אנחנו פוגשים איזו מציאות, אנחנו גם מייצרים איזה רגש כלפיה. אוהב, שונא, דוחה, מקרב. טוב. יש את הרצון, שהוא זה שמכוון אותנו לסוג של בחירה במה לבחור. בסדר, אז גם בסדר, אז דיברנו על כוח השלישי, שכל, רגש ורצון, והכוח הרביעי זה הדמיון, שהוא הכוח היותר נמוך, היותר בסיסי. כמובן שאנחנו אומרים כוח יותר נמוך, זה לא שאנחנו אומרים שאין לו מטרות ואין לו יתרונות גדולים ונדבר עליהם, אבל הוא הכוח היותר נמוך, היותר ראשוני. שכל יש לבעלי חיים? דמיון יש לבעלי חיים? מה אתם אומרות? טוב, אז בואו נראה ככה, ננסה להגדיר, נראה גם מה הממשקים בין הגדרת הדמיון, כמו שאנחנו רואים במפרשים, למעט מה שאומרים היום דמיון. טוב. אז אנחנו רוצים להיכנס יותר לדמיון. אנחנו רוצים לדבר על שני עניינים מרכזיים שיש לדמיון. עניין ראשון, יש להרחיב מעט בהבנת כוח הדמיון נושא סוגייתנו. עניינו המיוחד של הדמיון הוא בחיבור השכל עם הגוף, הרוחניות עם החושים. החושים מקשרים את האדם עם העולם הרחב שמסביבו. הם מאפשרים לו קישור ממשי ועמוק, קישור חי ובריא עם המציאות הגשמית, לא קישור רוחני מופשט, אלא התחברות בלתי אמצעית של ראייה, שמיעה, מישוש וכדומה. אבל השפעתם של החושים היא רגעית, חולפת. לרגע רואה אדם משהו, דבר מה, לרגע תואם או מריח, וביד פג מן אותו קישור. משפג השפעתו הרגעית של החוש, שמור וקלוט הוא בדמיון. מכוחו של הדמיון זוכרת הנפש את חוויות החושים. בואו נגדיר ככה. בואו נדבר על החושים קודם כל. מה התפקיד של החושים? זה לתת לנו אפשרות של מפגש בלתי אמצעי עם המציאות. נכון? כל חוש והעניין המיוחד שלו, אתה שומע, אתה רואה, אתה מריח, אתה ממשש, נכון? אתה פוגש את המציאות בצורה הכי הכי פשוטה שלו. כמו שיש לכל החיים, כל בעלי החיים. אם חסר חס ושלום בחושים, אז חסר משהו בקליטת המציאות הפשוטה פשוטה, לא בניתוח שלה. נכון, אנשים מבוגרים שלפעמים ככה החושים נחלשים ככה, והראייה נחלשת, לפעמים השמיעה נחלשת, ולפעמים ככה מנתק אותם מהמציאות. חשוב מאוד שהם ישמעו טוב, שהם יראו. לא מן היום ברוך השם הרבה כלים והרבה אפשרויות. זה הפגישה הפשוטה עם המציאות. זה החושים, אוי ואבוי בלי חושים, באמת זה אני מנותק. טוב. אבל אחרי שיש חושים, מגיע הדמיון. וכאן אני רוצה ככה להגדיר, אני חושב שזה לא הגדרה רגילה של דמיון. דמיון יש גם לבעלי חיים, ככה הרמב״ם אומר. דמיון זה לקחת את החושים האלה ולהרכיב מהם תמונה. מה זה אומר לי? הכל נעשה מאוד מאוד מהיר, בשברירי חלקי שניות. זאת אומרת, אם ניקח עלינו, אני גם בעל חיים ככה. בסדר, אני נכנס, אני רואה את הדלת פה, ישר יש לי תמונה מדרשה, נכון? למה? כי הרבה פעמים שבאתי פה וראיתי את צבע הדלת, אז זו הדוגמה הכי טובה, אני לא רואה מה אני ראיתי את הדלת, אבל בסדר, משהו מסוים, זה ישר אומר לך, נכון? איך אתה יודע? ראית רק נקודה אחת, אפשר לשאול את זה הרבה שאלות, אולי יש עוד מקומות עם דלתות בצבע אפור, נכון? אבל פגשת בחוש איזה משהו, בום, תמונה, התמונה הזאת זה בדמיון. התמונה הזאת, אז הדמיון זה הרכבה של מה שקלטתי. לפעמים דרך חוש אחד, לפעמים דרך כמה חושים. וכך גם בעל חיים, נכון? בעל חיים רואה את האדון שלו, אז יש לו כבר ישר תמונה מה זה, מה המשמעות לגביו. לכן כל דבר. נקודה שנייה בדמיון זה הזיכרון. הפשוט, הפשוט, הטבעי, טבעי, הוא נשאר בדמיון. זאת אומרת, אחרי שאני ראיתי, ועכשיו אני סוגר את העיניים ואני לא רואה, או שזזתי מהמקום ואני לא רואה, נשארת לי עדיין אותה תמונה. נכון? איך יכול להיות? אבל אין לי חוש ביחס אליה. נכון? אני סגרתי את העיניים. כן, אבל זה נמצא בדמיון. התמונה הזאת נקלטת בדמיון, ובתמונה הדמיונית יש לי בדיוק את אותה מציאות. קלטתי עם החוש, יצרתי תמונה, תמונה הזאת זה הרכבה של חלקי החושים, זה עם הדמיון. אתם מבינים למה זה דמיון ולא חושים? כי חוש הוא מאוד מאוד טכני. מה שאתה רואה, אז אתה רואה פה כוס. אז כוס, אולי אפילו אתה לא יודע שזה כוס, אתה יודע זכוכית. מי אמר שזה כוס? להשלים שזכוכית הזאת היא כוס, עם המשמעות שזה אומר לגביה, שכוס אפשר לשתות בה, זה הדמיון עושה, נכון? החוש הוא מאוד מאוד טכני. אז להרכיב את התמונה, מה המשמעות, לא מה המשמעות השכלית, הרוחנית, לא שם, ממש. מה המשמעות הכי הכי פשוטה שאומרת לכלב ואומרת לבעל חיים מה זה אומר. זה הדמיון. אז ההרכבה והמשמעות ועכשיו והזיכרון. ולכן זה נמצא גם אחרי. אין דבר כזה מציאות בלי דמיון, בסדר, אבל אם היינו מנתקים את הדמיון מהחושים ואין לא היה לו דמיון, אז הוא לא, הוא קולט מציאות והוא לא, הוא לא מבין אותה, הוא לא יכול, שום דבר, הוא לא קולט כלום. לא היה משמעות לחושים. אמרנו דוגמאות של ראייה, גם שנייה, כל דבר, אתה שומע איזה חלקית של משהו, אתה כבר מרכיב ישר, נכון? מה זה אומר? וכן כל דבר. בסדר, אז דמיון יש לו לבעלי חיים, הזיכרון, ועכשיו זה נמצא לא רק אחרי שזה הלך, זה גם נמצא לך איזה רושם מסוים, גם אחר כך. שלמשל, אם אתה פעם תראה, נראה, אני אקח את הדוגמה הלא מוצלחת של הדלת, בסדר? נראה פעם את הדלת הזאת, אז פתאום ישר יקפוץ לתגולה דמיונית, מדרשה, גם זה יהיה מקום אחר לגמרי, נכון? למה? כי הדלת הזאת היא תמיד פגישה אותי עם מדרשה, אז עכשיו היא, כל פעם שאני אראה אותה בחוש, החוש לא, לא יודע, אני לא מתרגם כלום. הדמיון אשר תרגם זה כנראה ככה, נכון? בסדר? אז אמרנו ככה כמה חלקים. זה, אתם מבינים למה זה כוח מאוד נמוך, מאוד מאוד בסיסי, מאוד אינסטינקטיבי, מאוד של חי, של החי. בסדר? לא קשור לא לשכל ולא למשמעות, זה מאוד מאוד בסיסי. טוב, עכשיו בשם הרמב״ם מובה, עכשיו רוצים להגיד עוד נתון ככה לדמיון, יחסו לשכל. בשם הרמב״ם מובה החוק המסכם בתמצית את היחס שבין הכוחות. אנחנו רוצים קצת לדבר על משמעות אחת בין הבדל בין השכל לבין דמיון. אז כתוב ככה רבי מנשה מאיליה, כותב בהקדמה לספר שלו אלפי מנשה, הוא כותב ככה, מתלמידי הגר"א: אין איש בשכל ואין מין, הכוונה אין כלל בחוש. אין החוש והדמיון קולטים עניין כללי, כי אם דברים פרטיים בלבד. חוש הטעם, לדוגמה, חש בטעמם של המוני פרטים, איתם הוא נפגש, ורשמי חוויותיו נשמרים אחרי כן בכוח הדמיון, אבל הם לא מכירים מושג כללי, מושג מופשט של מתיקות, מושג כולל המשותף לכל העצמים המתוקים. אז אם אמרתי ככה שדמיון הוא, לא, הוא מרחיב, הוא כולל את מה שהחושים אמרו, נכון? מרכיב איזו תמונה וזוכר את זה ברושם. עדיין הדמיון ביחסו לשכל, הדמיון הוא מאוד מאוד כישרון של פרטים. כישרון של משהו מאוד מאוד בסיסי. זאת אומרת, אם אני נגיד תואם איזה משהו מתוק, אני יודע לדעת להגיד אם זה מלח או סוכר, נכון? זה החוש, ואז הדמיון מתרגם לי את זה, מתוק. אבל הדמיון לא מבין להגיד מתוק. מתוקים. הוא לא יודע להגיד שהסוכריה עכשיו זה גם מחלקת המתוקים. או גם הוא גם מתוקה, זה גם יהיה ככה. הוא לא מבין. הוא לא מבין כללים. הוא מבין רק פרטים. הוא נפגע, הוא מאוד דומה לחושים, הדמיון. הוא שלב אחד אחר חושים. הייתי שם אותו יחד עם החושים. בסדר? מאוד הוא פוגש את המציאות בצורה הפשוטה שלה, קולט ממש ממש את הפשט הכי הכי שטחי שלה, הכי ראשוני שלה. וקולט פרטים, לא קולט כלל. הוא לא יודע מה זה כלל. הוא לא יודע מה זה מתוק. דמיון לא מבין מה זה מתוק. הוא יודע להגיד, זה עכשיו מתוק לי, נעים לי, זה מתוק לי. אני אגיד רגע את השכל, ואז אני נשווה אולי קצת יותר מובן. אז זה, אין מין, אין כלל בחוש. בחושים ובדמיון אין דבר כזה כלל. הוא לא מבין מכנה משותף. בוא נראה, לעומת זאת, כוחו של השכל, הפוך הוא. אין איש בשכל. אין בו תפיסה של פרט זה ופרט אחר, אלא תפיסה כללית של מושגים מופשטים. השכל מכיר את מושג המתיקות, אבל הוא לא יכול לחוות חוויה חושית של טעם מתוק בסוכר. בואו נעבור רגע לשכל. השכל הוא מוכשר בלהבין כלל. הוא מחפש מכנה משותף. נכון? ניתן דוגמה. נגיד, אתה פותח שיחה עם איזה מישהו, ואתה אומר לו, ארון, 33, שולחן, קרית ארבע, הרבה פרוטים, הוא מסתכל לך, מה קורה פה? מה? לא מבין מה אתה רוצה, נכון? לא, התכוונתי, ואז אתה נותן לזה כותרת של כלל, ואז הוא מצליח להבין, נכון? כלומר, הוא צריך לקלוט פרטים, ואז הוא, נכון? גם בשיעור, שאנחנו לומדים איזה משהו, לומדים פסקה, שמעות פרטות, 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 מה יש פה? מה הנושא? תן לי נושא, נכון? שכל מחפש נושא. אחרי זה דרך הנושא הוא חוזר לפרטים, הוא מבין אותם עוד יותר טוב, הוא מבין אחרי זה את הנושא יותר טוב. השכל מבין כללים, הוא לא מבין פרטים. הוא לא יכול לחוות חוויה של מתוק. הוא מבין מושג מתוק. והחוש והדמיון זה בדיוק הפוך. הוא לא מבין כלל, הוא יודע רק את הפרט הזה. כדי שיהיה מפגש עם המציאות, אז צריך את שני החלקים האלה, נכון? צריך קודם כל חושים דמיון כדי להצליח לקלוט בחוויה פשוטה. מה זה? אחר כך מגיע שכל ונותן איזה הגדרה. אם יהיה חסר בשכל, אז אנחנו לא נבין מה זה, נכון? זה הכל יהיה מאוד מאוד פרטי, מאוד נקודות. אם יהיה חסר בדמיון, בחושים, בדמיון קשה להגיד דוגמה כזאת שחסר. אם יהיה חסר בחושים, אז זה כמו שאתה מדבר עם מישהו על איזה נושא מאוד מאוד עקרוני, מאוד תיאורטי, הוא לא מצליח להבין מה... תן לי את הדוגמה. הדוגמה, המשל, מחברת אותו לאיזה פרט, ואז אני מצליח קצת יותר להבין את הכלל. כלל שהוא כללי מדי, הוא מופשט מדי, הוא רוחני או ארטילאי כזה, קשה לי יותר לפגוש אותו. בסדר? אז אנחנו צריכים את שני הדברים. כשאני רוצה משל, אני משתמש בדמיון, נכון? אני מדמה את הדבר בתחום אחר, ואז אני לוקח אותו לרעיון שרציתי להבין, נכון? אז בשכל הוא כישרונו וכללים. אם אדם הוא מאוד 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 שכלי ומאוד כזה קר, אז הוא אדם שאין לו חוויות, נכון? הוא, לא, הוא פוגש, הוא יכול לאכול איזה משהו, אבל הוא לא מבין את החיים. הוא לא חווה חוויה כי הוא לא פוגש. זה לא דוגמה טובה שאדם לא פוגש חוויה של אוכל, אבל נגיד, זה חוויה, בוא נגיד, חוויה חברתית, בסדר? אם אדם הוא מאוד מאוד חסר, מאוד מאוד שכל קר כזה, אז יהיה איזה חוויה חברתית שכולם מבינים אותה, כל מיני רגשות שעוברים בחברה, כל מיני אינטואיציות רגשיות כאלה, הוא לא מבין, נכון? הוא שאל הרבה שאלות, זה הוא לא מצליח להבין. כי זה מבינים את זה דרך הדמיון, הרגשות. שכל, זה כשיש שכל ואין את זה. אם יש רק דמיון וחושים, אז אדם מאוד מאוד חווה, חזק מאוד, אבל הוא לא מתרומם להבין כלל משמעות של דברים. תקוע מאוד מאוד שם. כן. דמיון זה קשור. אבל הדמיון הוא רגש, כנראה שאין לבעלי חיים. יש כל מיני דעות וזה, אבל דמיון יש. כי דמיון, כמו שניסינו להגיד, זה משהו הרבה יותר, זה קשור מאוד, יותר קשור לחושים. בסדר? זה הקלטתי, זה הקליטה של מה יש לפניי. בסדר? מה עומד לפניי, מה התמונה שיש, וזה הרושם שנשאר לי. רגשות זה מה מתעורר כתוצאה מהרושם הזה. בסדר? פגשתי איזה משהו, עכשיו מתעוררים בי איזה רגשות של אהבה, של שנאה, של... בסדר? זה... הדמיון הוא מאוד אינסטינקטיבי, כן, הוא לא בחירי. כרגע, בסדר, תכף נגיד יותר מזה. הדמיון הוא אוטומטי, בסדר, אני פוגש משהו, לא שואל. השכל הוא מאוד מאוד בחירי, לכן השכל הוא הרבה יותר איטי, שואל שאלות, מברר, נכון? הדמיון זה בום, מה קפץ לי? זה מה שהדמיון קלט. לכן גם לפעמים נותן לו יותר מקום לטעויות, בסדר, אבל... רגע, שנייה אחת, רגע, אז בואו נלמוד את המשפט פה. אז אמרנו, למפגש החי עם המציאות זקוק איפה השכל לחושים ולדמיון שעוגר אותם בקרבו. אז יוצא שהדמיון הוא חי את המציאות, הוא חווה אותה, דמיון החושים, יותר מהשכל, אבל השכל הוא מבין, הוא קולט את המציאות יותר טוב מהדמיון. נכון? הוא קולט את המשמעות של המציאות, יודע להגדיר כלל. דמיון, יש את זה לבעלי חיים, שכל אין לבעלי חיים. טוב, כן, צריך לשאול משהו?
כן, ההבנה של השכל
מגיעה
רק
אחרי
שיש
דמיון. כן. במפגש פשוט עם המציאות. אדם סתם יכול, כן, פתאום לחשוב על איזה נושא וזה. אבל במפגש עם המציאות, קודם כל אני פוגש את המציאות, יש לי חושים כדי לקלוט ולחוות את המציאות. הדמיון, אמרנו, נותן את התמונה. אחר כך זה צריך להגיע לשכל, והשכל צריך למיין. אולי אתה בכלל רואה, זה לא נכון מה שראית בכלל. נכון? ישאל אותו שאלות, יברר, יגיד, וואלה, לא, זו תמונה אחרת לגמרי. שמעת, אתה ראית איזה, שמעת משהו, דמיינת שזה ככה, זה לא ככה בכלל. בסדר? טוב. אז זה תפקיד ראשון, נקרא לו ככה באמת, תפקיד שמאוד קשור לחושים, זה לקלוט המציאות ולהצליח לחבר בין השכל לבין חושים, לבין המציאות עצמם. בסדר? כי השכל הוא רחפן כזה, הוא מנותק כזה. בסדר? הוא נמצא בתוכנו, אבל הוא קצת יותר מנותק. מלאכותי כזה, אז המלאכותי זה המילה הכי טובה. בסדר? השכל הוא קצת חיצוני. נכון, לכן אדם שהוא מאוד מאוד רק שכלי, אתה אומר לו, וואלה, אתה קר כזה, כשאתה נמצא בחתונה, כולם מבסוטים, והוא כזה מיובש ומייבש את כולם, אז אתה מבין משהו שם, הלו, אתה לא איתנו. מה זאת אומרת לא איתנו? אני מנתח פה את כל מה שקורה פה. כן, אבל אתה לא פה. אתה לא פה בכלל. נכון? חסר לו משהו ב... טוב, אז זה דבר ראשון. אם אין דמיון, אין דבר כזה אין דמיון. בסדר, אין דבר כזה אין דמיון. אז דמיון עוזר לנו לחבר את החלקים האלה. טוב, הלאה. עכשיו, תפקיד שני של הדמיון. תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא הארגון המעשי של הכוחות. החיים זורמים בסופו של דבר, כפי הנקלט בדמיון. כל עושר החוכמה הנקלטת באדם בלימודו ועמלו בתורה, וכל עומק רשמי המוסר ויראת השמיים הנחקקים בקרבו, נכללים ונעצרים בציורי דמיונותיו, והם אמורים לו בכל רגע ורגע מה ראוי לעשות ממה ראוי להישמר. הדמיון מהווה מין מצפן מוסרי וערכי, אשר בעזרתו הולכים החיים במהלכם הטבעי. טוב, נסביר ונחזור לדבר. בסוף, התגובה למציאות, המציאות שלנו היא זורמת, נכון? כל רגע אני מגיב לאין סוף דברים שקורים כל הזמן. אם היינו צריכים לכל מציאות, היינו מחויבים לנתח אותה ולהתייחס אליה רק דרך השכל, אז הכל היה מאוד איטי, מאוד לא חי, נכון? השכל לא, הוא לא מצליח להבין מהר. אז יש לנו איזה מין איזה מצפן מוסרי כזה, שהוא נקרא הדמיון, שהוא זה שמגיב. למשל, אז אדם רואה פתאום איזו מציאות לא נעימה, נמצא ברחוב, נמצא מציאות לא נעימה, אז אוטומטית הוא נרתע ממנה, הוא בורח, הוא הולך לעזור, נכון? למה? הוא חווה את זה וישר מגיב. הלו, רגע, שאלת עצמך שאלות? לא, 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 זה לא הגיע אפילו לשם. הכל מאוד מהיר, מאוד אוטומטי. אז זה גם האוטומטי וגם הטבעי, זה כבר יותר משוכלל למה שאמרנו קודם. ואיך אני מגיב, זה תלוי מה בניתי בדמיון הזה. כלומר, יש את מה כלל האדם, בסדר? אדם שרואה פתאום איזו אלימות, אז פתאום מפחיד אותו, זה משגע אותו, אז הוא פתאום רוצה לעזור, נכון? זה תגובה טבעית. זה לא עבר דרך השכל, זה לא הגיע בכלל לשכל. בסדר? זה האוטומט. אבל על ידי השכל, אדם לאט לאט בונה את האוטומט הזה, והוא מייצר את האוטומט, את המצפן הזה, בצורה שלפי מה שהוא טען אותו. דוגמה, אם הוא למד, למשל, מאוד היה חשוב לו לעבוד על הלכות לשון הרע, ללמוד מה זה, אז לאט לאט, אז אם הוא שמע בתחילה לשון הרע, אז עדיין המצפון מגיב אותו דבר, או אפילו אולי נהנה מזה, ולא מרגיש משהו... הדמיון הזה של המצפן לא עושה שום דבר, סליחה. אבל השכל פתאום יגיד לו, רגע, שנייה, וואי, שמת לב, דיברו שם לשון הרע. מה, ואתה ככה ממשיך עם זה? מה, למה לא הלכת משם? זה השכל. אבל אם הייתה פה עבודה, ואז השכל כבר החדיר את זה לאט לאט לחיים עצמם, לדמיון הזה, למצפון הזה, למצפן הזה שבתוכנו, אז עכשיו, שמע לשון הרע, זה אפילו לעבור דרך השכל. הוא ישמע לשון הרע, הוא כבר ירגיש משהו לא טוב. שאלו אותו, תגיד לי, מה קרה? מה אתה? הוא אפילו לא יודע להגדיר אדם. לא יודע. הוא ילך רגע ויגיד, אני לא יכול לשמוע את הלשון הרע הזה. נכון? זאת אומרת, על ידי מה שאדם לומד, על ידי מה שאדם מגבש דעות ורצונות ומחשבות, אז לאט לאט המצפן הזה זז, והוא נבנה לפי מה ש... לפי מה שטענתי אותו, לפי מה שהכנסתי בו דעת. ואז עכשיו, אם אני חוזר לתפקיד אחר של הדמיון, אמרנו, האוטומט הזה, האוטומט הזה עכשיו מגיב יותר, יותר נכון, יותר אמיתי. נכון? אז זה מתחיל, בסדר? אז זה מתחיל ממה השכל אומר, חושב, מאום ברר את האמת, לאט לאט האמת עוד הוא מחדיר אותה למצפן הזה, ועכשיו זה, זה האוטומט שלו. הוא לא צריך חכות לשכל, וכך בכל תחום. רוצים לשאול?
קורא לה, תביא המעבר הזה בין השכל
לדמיון,
או
שגם
שם
אני צריכה לתת לתת? מה הכוונה?
כי לפעמים אני
לומד
דברים,
ואני לא מביא את הפועל. נכון? כן, זה טבעו, זה טבע האדם, שהוא קודם כל לומד את זה, שומע, מבין. אחר כך הוא עוד פעם מבין את זה, ומעמיק, ואז הוא מאמין בזה, ואחר זה הוא רוצה את זה. אז לאט לאט, בכל מיני עבודה מוסרית, אז לאט לאט זה עובר לשם, כן, ברור שזה דרך.
אז זה לא כאילו
בטיפי. זה בא בחינוך. יכול להיות שאדם קיבל, יש לו נתוני פתיחה, טובים בכל מיני תחומים מסוימים, שיותר יותר כזה, בסדר? יותר, יותר איזו עדינות כזאת, ואז הוא ישר מגיב איזה בצורה, נכון? כל משהו פיראי יותר מפריע לו, כן? זאת אומרת, אז הבחירה שם זה איך, מה המצפן הזה יכיל? מה התוכן שלו? אבל הוא עצמו לא בחירי. בסדר? הוא מגיב אוטומט לכל מציאות. זה כמו שהוא טיפה יותר משוכלל בדמיון ממה שאמרנו קודם. קודם אמרנו על מה שאת אמר הכי הכי בסיסי. בוא נקרא את זה עוד פעם, בסדר? עכשיו זה יותר זה. תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא הארגון המעשי של הכוחות. החיים זורמים בסופו של דבר כפי הנקלט בדמיון. כל עושר החוכמה הנקלטת באדם בלימודו עמלו בתורה. אדם לומד תורה, בסדר, עמל בתורה. אז לאט לאט, המטרה שלו בסוף זה לא רק לדעת תיאוריות, נכון? אלא לרצות אחרת, להיות אחרת, נכון? החיים זורמים בסופו של דבר, סליחה, כל עומק רשמי המוסר, ויראת שמיים הנחקקים בקרבו נכללים ונעצרים בציורי דמיונותיו, והם אמורים לו בכל רגע ורגע מה ראוי לעשות, מה ראוי להישמר. מאיפה אתה יודע מה נכון לעשות? מה אתה צריך להתרחק? מה אתה צריך להתקרב? איך להגיד? מאיפה אתה יודע? מה שאני מרגיש, ככה אנשים יגידו. בסדר, נקרא לזה, מה שיש לי באוטומט. אבל מה יש לך באוטומט? מה שבנית. בסדר. אם בנית שם קומה משמעותית של יראת שמיים, של מידות טובות, אז התגובות יהיו משוכללות. אם לא בנית או שיש איזה משהו מאוד מאוד פראי שם, אז התגובות יהיו כאלה. זוכר, אמרתי לכם את זה פעם, פעם ניחמתי, היה, איך קוראים לו? בואניש, זה בואניש ברכה. היה פה קבט, איש יקר מאוד, נהרג בקרב שם בגיבון. אז אני באתי לנחם עם כל עם ישראל, בדיוק היה שם, ראש השבק אז. אז הוא אמר לאלמנה שקשה מאוד למצוא אצל הערבים. בן אדם יכול לרצוח, להרוג, ואחר כך הוא אוכל כמה דקות, הוא יושב, שוטף, כאילו הכל רגוע אצלו מאוד, הוא לא... הוא אומר, זה משהו כאילו... יש כל מיני שיטות, לגבי כשהאדם אחרי שעושה אדם, אדם עושה איזה משהו לא טוב, משהו ברגשות שלו, נכון? משהו זז לו, לא טוב לו, זו התגובה הטבעית, לא על רצח, דברים פשוטים. ואצלם הוא אומר זה ככה, הוא אומר את זה כחוות דעת, כאילו זה המציאות, זה ככה... זה מרחקי שנות אור בין מה שיהודי פשוט לבין זה. אז זה גם יש לו דמיון, אבל הדמיון שלו מגיב אחרת לגמרי. הרבה יותר פראי, הרבה יותר קניבלי כזה. דמיון הרבה יותר, מחוספס. טוב. הדמיון מהווה מצפן מוסרי בערכי אשר בזאתו הולכים החיים בהלכה מתאים. הן לא בכל רגע, בכל עניין יכול האדם לחשוב ולעיין בספרים כיצד לנהוג. שלמה זה ככה? כי אי אפשר לעבוד כל הזמן רק מה צריך לעשות, לפתוח ספר, לחשוב. החיים לא ככה, החיים בקצב אחר. החיים הם זורמים. חייב שיהיה לנו פה איזה משהו כזה שהוא מגיב באוטומט. ולא בכל דבר יכול לשאול שאלת חכם. לא כך בנויים החיים. זורמים הם במהירות וטובים תשובה והדרכה מידי בעניינים רבים. לכן השכל לא מספיק לזה. חייב שיהיה לך איזה כישרון כזה, כוח כזה, שכל הזמן מגיב. נכון, בחורי ישיבה, נכון, מכירים איזה שאלות של בחורי ישיבה. כאילו, אני נורא ככה, בחורי ישיבה יש לו הרבה הרבה שאלות, מתכוונים ככה. יש כאלה שלא אגים על זה, אני חושב שזה שבח גדול, כי הזרמן שלא שואל שאלות, הכל מאוד מאוד פשוט לו, והכל מעוות. איך אתה לא שואל? איך אתה לא בודק? הוא אפילו לא בודק, הוא מבסוט, הוא זורם, בסדר. אבל הוא שואל שאלות, אבל יש שלב כזה. הרבה הרבה שאלות, ומשהו פעם, בטבע של הזרימה קצת נפגע. זה לא אמור להישאר ככה כל הזמן. זה אמור שאחרי שאלות, לאט לאט השכל מברר. אחר כך השכל מייצר את זה בכוח הדמיון, ואז הזרימה היא כזאת. על פי השכל, על פי האמת. בהרבה תחומים. תמיד יהיה תחומים שפה, לא יודע. אבל לשאול שאלות ולברר זה דבר מצוין, זה נפלא. זה בדיוק לטפס לשלב של מה... זה לחיות אמת, לא... העיקר זה לא הזרימה. לזה מסייע הדמיון, עמל התורה, רוב החוכמה ורשמי הרעיונות המוסריים נקבעים בציורים טובים וישרים בכוח הדמיון. כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכה ובכוונתה של תורה נעצר בקרבו בכוח המדמה. והוא המורה לו בכל דבר ועניין מה נכון לחשוב, לדבר ולעשות. איך אתה מגיב בצורה ראשונית? האם אתה כועס? אז יש לך, נגיד, מציאות לא טובה, בסדר? פוגעים בך איזה משהו. אז יש תגובה ראשונית של ישר כעס, בלי שליטה. יכול להיות תגובה ראשונית של כעס, אבל אחר כך הוא יודע לעצור, להגיד לעצמו. ויש מצב שאפילו יותר מזה. זה לא מכניס אותו. וישר מנסה לחשוב. נכון? זה מה נבנה במדמה הזה. איזה צורת התייחסות, איזה תפיסה, איזה רצונות, איזה רגשות. הוא המאפשר את הצעידה הטבעית בדרך הטוב והרתיעה והטבעית מן הרע. על כן חלק ניכר מעבודתנו הרוחנית סביב הדמיון הוא ליישר אותו. לכן מה חלק מהעבודה הרוחנית שלנו? אנחנו לומדים בשכל, נסים להבין קודם כל, אבל אז אחרי זה ליישר את הדמיון, לטהר אותו, להתאים את ציוריו לחפץ השם, למגמת האמת והיושר. ושבכוחו להוציא לפועל את החיים בשלמותם. לאט לאט, אז הדמיון הזה אנחנו רוצים שהוא יהיה טהור, והוא יגיב בדחייה למה שהאמת מגיבה בדחייה. הוא יגיב בשמחה למה שהאמת מגיבה בשמחה. לא מה שכולם. בסדר, נגיד, לא, בוא ניקח כמו שנייה אחת, אני אקח איזו דוגמה, נגיד, לא, לא, שומע שעלו הרבה אנשים לארץ. בסדר, אז אני לא יודע מה, אפשר עכשיו, וואי, עכשיו עוד סיבוך וזה. להגיד, וואי, אנחנו מתפעלים על זה כל הזמן. הנה, שעלייה לארץ, אז ישר שמח, מעלה חיוך, נכון? בתקופה פשוטה, בלי יותר מדי לשאול מה אני אמור לשמוח או לא אמור לשמוח, נכון? זה לאט לאט, מה שטענת, מה שבררת, לאט לאט, זה אמור להישאר, להיכנס בתוך הדמיון, וזאת תהיה התגובה הטבעית. בסדר, אז אני מסכם רגע את החלק הזה. אז מה התפקיד השני בעצם של הדמיון? דבר, התפקיד ראשון זה קודם כל הקליטה של המציאות, והחיבור הזה, שהשכל לא יהיה מנותק, לא יהיה לי איזה צד כזה שכלי שהוא לא קשור בכלל. שיש איזה חיבור בין השכל לבין המציאות עצמה, לחושים. זה תפקיד הראשון שאמרנו. הבדלנו ככה בין השכל ובין הדמיון. השכל הוא הכללים והדמיון זה הפרטים, זה החוויה של הפרטים. והתפקיד השני זה בעצם... החיים מחייבים איזו תגובה אוטומטית כל הזמן אליהם. וזה, השכל הוא לא כזה. ולכן יש בתוך האדם כישרון כזה, שמצפן, מצפון כזה, שכל הזמן מגיב אוטומט. והוא לא בחירי, עצם המצפון הזה והתגובות שלו, אבל אני יכול לטעון אותו, ככל שנטען אותו, ישר אותו, יטהר אותו, דברים יותר אמיתיים, הוא יגיב לפי זה. כן.
אם יש בן אדם שהמצפן המוסרי שלו, שהתגובות שלו, הן מאוד מאוד גבוהות על פי דברים שהוא מתחנך, זה לא בהכרח משהו טוב. אז איך הוא משנה את זה? כי זה משהו שהוא מאוד טבוע בו.
אז הוא יותר ויותר מתחנך. אז לאט לאט זה נכנס יותר ויותר. נכון? יש שלב כזה שהוא רק יודע להגיד לעצמו, שמעתי הדוגמה, יש שלב כזה שהוא יודע להגיד לעצמו, התגובה האוטומטית הייתה רעה מאוד. יודע אחרי זה לעצור את עצמו, להגיד, רגע, רגע, זה לא נכון. אני טועה פה. לא ככה מגיבים. בסדר? אז כאילו היה פה שיח בין התגובה הטבעית לבין השכל. ויש מצב שאחרי יותר עבודה, אז יש תחומים שבהם גם התגובה הטבעית היא לא, היא אחרת. נכון? אז השכל, התפקיד שלו לא לשבוך את כל התמונה, לדייק אותה, להוסיף עליה. זה חלק העבודה של התארה, של האישור הזה. בסדר? נה? טוב. אולם, על אף חשיבותו, אז ככה, אז דיברנו עכשיו על היתרונות העצומים של הדמיון, נכון? זה דבר כזה, אי אפשר לחיות בלי דמיון. כמו שאפשר לחיות בלי חושים. אי אפשר לחיות בלי תגובה אוטומטית לדברים. אין דבר כזה. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נכון? אבל הן מתנות מאוד מאוד בסיסיות. ועכשיו צריך לנסות לחשוב איפה ממקמים את הדמיון, כמה שהוא כל כך נצרך וחיוני, אבל הוא צריך להיות מאוד ראשוני. הוא צריך, והשכל צריך להיות מעליו. וזה פה עכשיו נושא נוסף. ביחסיות בין הכוחות השונים. אחרי שדיברנו על היתרון שלו, והוא קריטי, בסדר? עכשיו צריך לראות איפה הוא מקמין אותו, ואם הוא לוקח את התפקיד שלו יותר מדי ברצינות, והוא נכנס לקבלת ההחלטות, זה כבר רע. אולם על אף חשיבותו הרבה למטה מכוח מחשבה מקומו. וכך ראוי להיות. לעולם מוכרח להישמר היחס הנכון שבין הכוחות. אוי לו למי שמהפך את סדרה ותחת שלטון השכל, תופסים בו הדמיון או הרגש מקום בראש. מדריכים מכוונים את חוכמתו ורצונו. בוא ניתן דוגמה. אמרנו, היה באיזו סיטואציה והוא עכשיו ישר רגיש שמישהו פוגע בו. בסדר? הוא ישר כועס עליו, וכל מתחיל לסנות אותו, מתרחק ממנו. אחר כך הוא יושב, חושב על זה, לפעמים עם עוד מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה היה שם? היה ככה וככה וככה. ופתאום אתה מתחיל לנתח את האירוע, ואתה אומר, וואי, בכלל לא, הדמיון שלי שהגיב שם, הרגשות שהגיבו בעקבות הקליטה שלי של המציאות, הם בכלל לא נכון. נכון? אז אם הדמיון הוא המלך, אז אני הרבה פעמים הדברים לא מדויקים, הם לא נכונים, הם מאוד נמוכים, אינסטינקטיביים ולא מבוררים. ולכן הדמיון צריך לתת לו את מקומו, אבל לתת לו, הוא למטה. הוא מאוד בסיסי. ספק נתונים ותרגיע, זהו. אתה לא בקבלת ההחלטות. רק בסיפוק הנתונים. מה קורה עם החושים, אם התרבות מאוד מאוד מעצימה את החושים ואת הדמיון, הכל מאוד מאוד חזק ברישומים של הדברים, אז משהו בדמיון מאוד מתחזק, נכון? יהיה הרבה יותר קשה אחר כך להגיד לשכל לדבר, נכון? כי אחרי דמיון מאוד מאוד מסודר, מאוד חזק, אז כי השכל הוא קצת משהו מת כזה, הוא יותר אמיתי הרבה פעמים, אבל הוא נחמד, הוא יודע להגיד מה האמת, אבל זה לא מה שאנחנו חווים פה. אם החוויות יהיו מאוד חזקות, אז לשכל יהיה הרבה פחות מה לומר. ואם החוויות עוד מתחזקות, אז לאט לאט האישיות הזאת לומדת לחיות על פי החוויות ולא על פי האמת. וזה בדיוק הפוך מה שאנחנו אומרים. זה מסוכן מאוד. זה נקרא שהדמיון עלה לראש. בסדר? הוא עקף את השכל. עכשיו, זה לא אומר, טוב, הנה, הבן אדם הזה, בוא תראה, הוא מנמק את זה מאוד יפה, מסביר הסברים, עושה לך כל מיני, מקיש מפה, נותן לך איזו הרצאה מאוד יפה, אתה יוצא מזה, אתה מרגיש מדהים, מנומק הכל. זה לא, סתם, זה לא מוכיח שום דבר. השאלה, מאיפה באה ההחלטה שלו? השיפוט שלו, מאיפה הגיע? הגיע מעולם החוויות, אחר כך הוא מסביר. גם אם הוא יסביר בפתוס כזה, או שהשיפוט מגיע מהעולם המחשבתי, המנתח, היודע להגיד, לשאול שאלות. לכן, דברים משמעותיים מאוד מאוד כדאי שהתגובה לא תהיה מהירה. התגובה מהירה בדרך כלל, מהר מהר זה הדמיון. לפעמים, שכל להיכנס אחרי זה יבקר, יחשוב ויגיד, בסדר, אתה יודע מה? היה נכון מה שקלט על מצוין. לפעמים הוא יגיד, שמע, התפיסה הראשונית זה נכון, שום דבר לא נכון שם. אבל אם אתה עם החוויות מאוד מאוד חזק, אתה לא כך, יהיה לך קשה מאוד לקבל את האמת, את השכל. טוב, נמשיך רגע זה פה. מצב זה לא נורמלי, עלול להזיק מאוד, לא לחינם בשונה מכל החי על פני האדמה, עומד באדם הראש כוח המחשבה למעלה מכל עבריו, כשולט או מפקח על כולה. הוא צריך לאבד את כל נתוני החושים, למיינם, להבחין בהם בין טוב לרע, בין אמת לשקר. הדמיון לא יודע להבחין בין אמת לשקר, בסדר? נכון? הדמיון רק מה חוויתי, מה החוויה עושה לי, נכון? לא קשור לאמת ושקר, לא קשור טוב ורע. בדרך כלל הדמיון זה יותר מעני, נכון? אם זה נגדי, אז זה דמיון נגד. אם זה טובתי, נכון? זה לא קשור לאמת ושקר, לא קשור לטוב ורע. אם יסלף האדם דרכו ויכניס לקרבו את שלל ציורי החוש והדמיון בלי לבררם בבירור מוסרי אגון, עמוק, מדויק, ימצא עצמו מתדרדר בדרך חתחתים לא מוצא בתיקון. נכון? אז הוא כבר יצר תמונה, היא מאוד מאוד ברורה לו. הוא בטוח אולי אפילו שיברה לו בשכל, הוא יודע להגיד אותה, אבל זה לא נכון. היא מאוד חזקה בחוויה שלו, והחוויה כבר הגדירה הגדרה, זהו, עכשיו הוא שם. אבל מה הבעיה שלו? מקמת את הדמיון לא במקום שלו. אתה היית צריך לשחרר אותו. היית צריך שיתן את הנתונים וילך. לא רוצה אותך להחלטות. תן את הנתונים, מה הרגשת עכשיו אני רוצה לבדוק. גם את הנתונים אני רוצה לבדוק. גם את יצירת התמונה וגם מה עושים. טוב, יש שני אנשים לפי הסדר.
אדם שהוא משל שאיפה לגבות
את
היתר,
הדמיון
שלו יותר חזק?
אני אגיד בצורה חיובית, לכן באמת, ככל שאנחנו מכניסים יותר את השכל לעסק, יש יותר שאלות. חיים לשאול שאלות. אני אומר, לא שזה יפריע את החיים, הכל זה בסדר. אבל בטח בקבלת החלטות הן יותר משמעותית, שאל את השאלות. תביא כמה צדדים. כשאתה מביא כמה צדדים, התמונה נהיית יותר רחבה, ואז אתה מחליט. זה יותר מדויק. זה יותר ברור שנכנס גם שכל. והדמיון לא עקפת את זה. כן, יכול להיות סימן מאוד טוב. לכן אנחנו אומרים, שואל שאלות, תשאל, בכל דבר שאתה זה. תשאל מפה, תשאל משם, תגיד יתרונות, חסרונות. אנחנו עכשיו מלווה חבר'ה שהולכים לישיבות. מה נשמע, איך היה? מצוין. דבר. מה דבר? תגיד. מה היה לך טוב? תתחיל לחשוב, מה לא טוב? נכון? זה מכריח אותו לעבור משיפוט דמיוני לשיפוט שכלית. נכון? זה לא שאין מקום גם להרגשה שלו. אני יודע, מכיר מקום שלא חפש, בסדר גמור. אבל בסוף גם תביא גם את תנתח. מה היה לך שם? אולי פתאום בניתוח נראה פתאום שזה... הוא יבין שפתאום זה לא החלטה נכונה בכלל. כן, מי שרצה לשאול שם? כן. איך גורמים לו מה? להשתלט?
כאילו שמשר אמר שמגיבים ישר ואינטים ולא
כאילו
בודקים
אם הדמיון באמת נכון. אז קודם כל צריך להיות מודעים לזה. שאני חושב, הוא אומר אני חושב ככה, אבל הרבה פעמים אני חושב ככה זה הדמיון, זה לא השכל. תכניס חשיבה שם. תכניס חשיבה, אז תשאל שאלות. אל תנתח מהר, בטח אל תגיב מהר, בסדר? תראה, תבדוק יותר מה המציאות הייתה, בסדר? אז אתה מכניס, אז הדמיון רק מחפש, נותן את הנתונים הראשוניים, זהו. עכשיו, שילך הביתה, אני עכשיו חושב רק, שואל מפה, שואל משם, ואז אני... בסדר, זה לאט לאט לעבור לכיוון כזה. עוד מי שרצה לשאול? כן. אני חושב שככל שיותר עושים את העצירות האלה, א', מייצרים חשיבה בכל מיני תחומים. ככל שמייצרים יותר חשיבה, אני אגיד אולי עוד משפט, לא התכוונתי להגיד את זה עכשיו, אבל דעת מסלקת דמיון. ככל שיש לי פחות, פחות דעת, נכנס שם יותר דמיון, כי צריך להשלים את התמונה, נכון? למשל, ניתן דוגמה, נגיד, דמיון זה בפחד. הפחד נמצא בדמיון, בסדר? לפעמים הפחד הוא נכון, מצוין, אבל השכל צריך לאשר את זה, בסדר? אם אתה עכשיו נכנסת למקום מסוכן, התחלת לחשוש, בא השכל אומר, רגע, זה נכון לחשוש או לא? כן, נכון לחשוש. אז די, מצוין, זה זהירות, ברח משם. בסדר גמור. אבל אם אתה פתאום לא יודע מה, פתאום נהיה הפסקת חשמל, פתאום הוא מת מפחד. נכון? אז הוא מרגיש ככה. הוא בדמיון וזה מתחיל לרגשות. שאלת שאלות, רגע, שנייה, משהו השתנה? בנתונים? מה קרה? תשאל את עצמך. כל שיהיה יותר דעת זה יעזור יותר. זה באופן כללי. וגם לאט לאט לייצר את הכוחות האלה בתוך הנפש. כשהשכל נכנס לעסק, שואל את השאלות ולאט לאט. כל ניצחון כזה זה לבנות איזה חיזוק של השכל על, על הדמיון רגש הזה. בסדר? בסדר, אתה מדבר על זה. מה שעה? טוב, נעצור פה. בסדר? אז אולי פעם באה, יהיה את הדפים פעם באה? אז פעם באה זה כאילו התרבות שלנו, תרבות שלנו שהרב קוק אומר, זה כבר איזה יותר מי, לא שלנו, זה? נדבר על זה ככה, איך כוח המדן. טוב, שלום לכולם.